אפשר. שלום לכולם. לפני מספר שנים קראתי כתבה ארוכה ועמוקה שככה השפיעה על ההסתכלות שלי על עצמנו כציבור. זה היה כתבה עם עיתונאי שהוא מהעיתונאים הכי מרכזיים בעולם החרדי, והוא גם מאוד מאוד מקורב לגדולי התורה בזרם החרדי. תודה רבה. והנושא היה הוויכוח האידיאולוגי בין התפיסה החרדית לבין התפיסה הדתית-לאומית. זה היה רעיון מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מחכים. בשלב מסוים הוא אמר אמירה, הוא אמר, ברור שמה שהדתיים הלאומיים אומרים, שהאידיאולוגיה שלכם, ברור שהיא נכונה. וברור שהיא יותר נכונה מהאידיאולוגיה שלנו. הוא אומר, ברור שאתם צודקים, שצריך לחבר את תורה ועבודה, דת ומדינה, חיי פרט ולאום, גוף ונשמה, קודש לחול. הוא אומר, ברור שאתם צודקים, זה האידאל. לא כבר הגמרא במסכת ברכות אמרה, רבים עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, כי רבי ישמעאל ועלתה בידם. שאמר, הנהג בהם ינהג תורה עם בערך ארץ. אז ככה שאני ברגע הראשון התמלאתי ככה התנפח החזה, גאוות יחידה, תחושה של צדקת הדרך. אמרתי, וואי, יפה, לשמוע אדם כזה אומר את זה, חיזוק. עד שהוא המשיך ואמר, אבל אתם לא עומדים באידאל שהצבתם לעצמכם. אתם לא מצליחים. תסתכלו. תסתכלו סביב על הנוער שלכם. תסתכלו סביב. מגילי ילדות ועד בורגנות וכל השלבים שבדרך. אתם לא עומדים בזה, אז מה זה שווה שאתם צודקים? וכשהוא ככה אמר את זה, אני הרגשתי איזה גרוף בבטן, ממש קצת איזה רגע של חלישות הדעת, של... שאלתי את עצמי, מה אני חושב על זה? מה אני חושב על הטענה הזאת שהוא ככה עיקה במלוא העוצמה? מה אנחנו חושבים על זה? זה שאלה גדולה. אז בשלב הראשון, אני תרצתי לעצמי, תירוץ שבעיניי הוא אמיתי, והוא נכון. אמרתי לעצמי, תשמע, אנחנו זרם מתהווה. אנחנו זרם צומח. אנחנו נולדנו כמעט יש מאין. הלוא עם ישראל הורגל 1900 שנה לחיות בפירוד, בין הגוף לנשמה, בין הקודש לחול. התרגלנו שהם עוינים ואויבים זה את זה. והנה אנחנו מנסים לחדש ימינו כימי קדם, לחיות את המדרגה הישראלית, התנכית, הגדולה, האידיאלית שעם ישראל שואף אליה, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. לחבר גוף ונשמה, קודש וחול, חיי פרט ולאום, להגיע למדרגה של קדושה גם במערכות רחבות יותר, של צבא, של תרבות, לחיות עם שאיפות קודש לצד מתן ביטוי לכוחות החיים ולמרחבי הנפש והאומנות. כלומר, לקחנו על עצמנו אידאל ענק, אין ספק, אידאל אמיתי, שלוקח זמן לחיות אותו. אנחנו בדרך. ובאמת אמרתי לעצמי, מה אתה מדבר? אתה ממש מסתכל עלינו דרך החור של המנעול. הלו איפה התחלנו? הלו כשהזרם הדתי-לאומי, נניח, תלמידי הרב קוק וצפונה, החלו להופיע, זה לא היה שם תנועת אריאל או עזרא. זאת אומרת, מה שהיה שם זה פליטי תנועת ההשכלה, שאיכשהו הצליחו לשמר איזושהי מסורת וזהות יהודית, זהות דתית, לאומית, ונדבקו ברעיון הציוני, ברוך השם, והצלה גדולה הייתה בדבר. ובהתאם לזה, זה ככה נראה בהתחלה. לפני 100 שנה, 150 שנה, עוד באירופה, לא סתם אומרים שפעם בני עקיבא רקדו הורה, ממש לא רק מעורב, אלא ממש, כי זה מה שנדרש להצלה מתבוללות בראשית הדרך. וככל שעוברות השנים, אתה רואה שהזרם הדתי-לאומי מתעצם בתורניות, מתפתח ברוחניות. בהתחלה הדתיים של אותם ימים שלחו לבתי ספר חילוניים, כי זה מה שהיה. ולאט לאט נולדו הישיבות התיכוניות, וזה חלחל, ממדים, ממלכתי דתי, נולדו ישיבות ההסדר הראשונות, הישיבות הגבוהות, המכינות. ומאז התורניות, שאיפות הקודש שבזרם שלנו, רק הולכות ומתעצמות עם השנים. וממדים הופכים לתתמדים, לתלמודי תורה ממלכתי דתי. הרבה יותר קודש בתוך התתמדים שבערים. מעל 90% בוגרי שמינית הולכים למסגרות לפני חיים, לפני צבא. הסדר, גבוהה, מכינה. ברוך השם, המון המון מסגרות של תורה, תורה אחרי צבא. אתה בהחלט יכול לראות שברוך השם, ברוך השם, הציבור הולך ונבנה, המדרגה האידיאלית שאנו חולמים עליה. אנחנו בדרך לשם, למרות כל הקשיים שבדרך. אז זה מה שככה אמרתי לעצמי בהתחלה, כשקראתי את הכתבה. מי מזדהה עם זה שיצביע? אוקיי. אז באמת אני מאמין בזה בכל ליבי, במה שאמרתי עכשיו. אני חושב שזה אמת לאמיתה, ממש. אבל למרות הכל אני תמיד מרגיש שזה גם לא מספיק. ככה אני חושב שהשאלה הזאת צריכה להדהד כל הזמן. לבל נקפה על השמרים. יונה גודמן, שעסוק הרבה בבירורים ומחקרים חינוכיים בתחומים שונים, ביקש מ-50 מחנכים במלא מסגרות דתיות בארץ, לראיין 50 אנשי חינוך מרכזיים, ביחס לשאלה מה האתגר המרכזי של הזרם הדתי-לאומי היום. מה האתגר המרכזי? שהם מרגישים שהם מתמודדים איתו. 50 מוסדות, ראייה רחבה, מה ההתמודדות העיקרית של כולנו כציבור? אז אני מקריא לכם ככה בקצרה. הוא אומר, כמעט כולם אמרו, תרבות ההמונים חזקה יותר מאי פעם. והיא מקשה לחינוך לערכי תורה. התחושה שלהם היא שקשה יותר ויותר לסייע לבחורים ולתלמידים לטפח עולם פנימי, לטפח שאיפות של קודש, רצון לפתח את הקודש, ביות רבים מהצעירים והצעירות מושפעים מעולם מוחצן, עולם פתוח עד לכדי פרוץ, בפרט בשדה המדיה, עולם בעל סולם ערכים שחלקו הגדול שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו מחנכים אליו. לדבריהם קשה יותר ויותר לחנך לקדושה, לדרך התורה, לשאיפות. ואני מניח שכולנו מרגישים את זה. זה תיאור די מדויק של חלק גדול מאוד מהנוער הדתי, לפעמים גם של חלק מאיתנו, היושבים כאן בגיל הזה, בוודאי של חלק מהדתיות שבעידן שאחרי הישיבה, מבלי להכתיר אותה בכל מיני שמות. יש עיקרון גדול מאוד בהבנת כוחות הנפש של האדם, ומה עוזר להם להופיע לטוב או לרע. אני קורא לזה עקרון הזנת הכוחות. העיקרון אומר שכוחות החיים שבאדם, תמיד יצאו מן הכוח אל הפועל, לפי ההזנה שהם מקבלים. ההזנה היא מגדירה את האופן שבו הכוח יתגלה. זה נכון בכל מדרגות החיים. זה נכון בגוף, ברוח ובנשמה. זה נכון בגוף, שהרי כולכם יודעים שהאוכל של אמא שלכם הכי טעים, למרות שזה רחוק מלהיות אובייקטיבי, מבלי לזלזל, אלא שבלוטות הטעם הורגלו לטעמים שהורגלו אליהם, והם יצאו מן הכוח אל הפועל על פי ההזנה, ובהתאם לזה נוצרה החיבה. ואם פתאום יגיע טעם חדש, אז קודם כל זה לא טעים. אבל אחרי שעושים לילד כמה סיבובים באוויר, כמה אווירונים, כמה מטוסים, אתה דוחף לו את זה, מזון חדש, 4-5-6 פעמים, הוא מתחיל לאהוב. לכן יש כלל, ילד אומר לא טעים לי, אסור לו להגיד את זה עד שהוא יתאם עם זה 3-4 פעמים. כי תמיד בהתחלה זה ככה, למעט חצילים ומיונז. זה שני דברים שיש איזה משהו, כנראה ברמה הרוחנית, שרק בגילי נאורים וצפונה נוצר חיבור. אז קודם כל זה בגוף. זה ממשיך לרגש ולכוחות הרוח, שאם אתה מזין את הילד בסתם דוגמה, סרטים עם המון המון אלימות, אז לא פלא שאתה מזין את החיה שבאדם, ואז אתה מתפלא למה החברה נהיית אלימה. בשם חופש השידור והביטוי אתה מוציא את כל הזוהמה החוצה, ואז אתה מתפלא למה יש הטרדות מיניות ואלימות ולא יודע מה. אתה מזין את החיה, ואז אתה מתפלא למה אדם מתנהג כמו חיה. אתה מזין אותו במזון עדין, אז העדינות שבו מופיע. וכנל גם בעולם הרוח. אם אתה מזין את הנשמה במזון הראוי לה, אז הנשמה מתגלה. ואדם רוצה דברים טובים, דברים קדושים. ואם אתה מזין אותה בהפך, אז ממילא, אז ככה אדם נראה. אנחנו חיים בשתי עולמות מקבילים כל הזמן. הזרם הדתי-לאומי חי בשתי עולמות. אני אומר את זה הרבה פעמים, ואני אמשיך להגיד את זה הרבה פעמים, כי אסור שנשכח את הדבר הזה. אנחנו מצד אחד צרכני תרבות, כמעט כמו אחינו, החילונים. לא אותו דבר בדיוק, יש לנו גבולות, בכל זאת יש אסור, יש מותר, אבל בסוף, בלא מעט דברים, במיוחד בשדה המדיה, אנחנו צרכני תרבות, סדרות ועניינים, וכולנו יודעים במה מדובר. אנחנו צרכני תרבות, וזה לא תמיד שונה מאחרים. כלומר, על בסיס קבוע, אנחנו מזינים את הנפש במזון, שכמעט כולו הוא באמת לא תואם את שאיפות הקודש שלנו. אבל באותו זמן או שעה אחרי אנחנו ניגשים ללמוד תורה, ומבקשים להתחבר לתפילה, ומבקשים לעורר בליבנו רגשי קודש, ואנחנו מרגישים שקשה לנו, קשה לנו להתחבר, ובצדק. החיים האלה בשתי עולמות מאוד מאוד מקשים על הזרם הדתי-לאומי למלא את האידיאל האמיתי שהוא בחר בו כדרך חיים. מי שמזין את עצמו, את חמשת החושים שלו, במזון מסוים, אין דבר כזה צפייה ניטרלית. כל מזון שהאדם יונק לתוכו, אוטומטית מייצר השפעה. כל פעולה שאדם עושה, אוטומטית מייצרת דפוסי חשיבה במוח. דפוסי לב, דפוסי רגש. אין שום דבר שאדם צורך לתוכו והוא לא משפיע על עולמו הרוחני. והדבר הזה הוא בעיניי שאלה נוקבת מאוד, חץ ישיר, שכל אחד צריך לשאול את עצמו, איפה אנחנו מונחים? איפה טעם החיים שלנו? איפה אנחנו בעיקר מתעוררים? כשאנחנו צורכים עוד איזה נתח של תרבות, או שאנחנו יושבים ללימוד תורה, לחסד, לנתינה, לתפילה. אדם צריך לשאול את עצמו, איפה טעם החיים? איך אנחנו רוצים שהחיים יראו? קחו את עצמכם קדימה, תעופו רגע על כנפי הדמיון לגיל 90. הנה אתם בני 90, הנה הקמטים שעל המצח, מסגירים את ניסיון חייכם ואת מסע חייכם. רגע לפני שזה נגמר, מה אתם רוצים לראות כשתסתכלו אחורה? מה אנחנו רוצים לראות? איזה חיים? איזה משמעות? איפה הנחנו את האבנים הגדולות? איפה היה הטעם של הכל? ומה היה רק מתלווה? לכן אני חוזר לדיבור של אותו עיתונאי, אותו אגרוף בבטן הרכה, שלמרות כל התשובות האמיתיות שיש לענות למחשבה כזאתי, שלא מצליחה לראות את הזרם שלנו בהסתכלות הרחבה, שבהחלט היא מראה יפה ונשגב, שראוי לטפוח לעצמנו על השכם, על העמל היומיומי שלנו, בבניין הרוחני של כל אחד מאיתנו ושל כולנו כציבור, יחד עם זאת, צריך להיות כל הזמן תהליך של חשבון נפש, של מודעות ביחס לדבר הזה. לכן קראתי לדברים, בין קודש לכל אני חי. ואסור מרע ועשה טוב שנגזרים מזה, צריכים להיות מותאמים לאתגרים של הדור המסוים הזה. אז אני רוצה להגיד ברשותכם כמה נקודות, שבאמת בעיניי זה הדברים העיקריים שיש להשקיע בהם כדי לנצח. כדי להניח את טעם החיים שלנו על טעם החיים שלנו על המסלול שאנחנו באמת מעוניינים בו בעזרת השם. אז קודם כל, סור מרע. אז הסור מרע זה יחסית יותר פשוט, אנחנו מכירים את זה, אמרנו את זה הרגע. צריך להחליט אחת ולתמיד, איזה תרבות אני לא מוכן לצרוך? מה אני לא מוכן שיספק בדמי? בעיניים שלי, באוזניים שלי, בחושים שלי, באישיותי, בתודעתי. אם נפלתי באיזשהו אתר באינטרנט, אז אני לא יכול לצפות שמחר זה יקרה אחרת. אם לא העליתי את רמת הסינון, אם יש איזושהי אפליקציה שאני רואה שהיא לא מוליכה אותי למקום של קדושה, גם אם היא תמימה במהותה ומספקת לי רגעי הנאה, שהם בבחינת פרווה, מעולם הרשות, לאו דווקא מעולם החיסרון והחטא. אבל אני יודע שלפעמים אני נופל שם, גם אם זה בדברים שלא נתפסים כחמורים, אבל אני יודע שאני לא רוצה להיות שם. האם יש לי אומץ לחתוך בבשר החי ולהקריב את האפליקציה הזאת בשביל העולם הרוחני שלי? בשביל השאיפות שלי? בשביל הנשמה שלי? בשביל טעם החיים שלי, יש לנו אומץ לעשות את זה? לא, אתה מדבר עם בן אדם על להעלות את רמת הסינון. הוא יכול להגיד לך, תוריד לי יד. למה להוריד לי רמת סינון? להעלות, סליחה. תוריד לי יד וזהו. זו שאלה גדולה. אנחנו מוכנים להקריב כדי להתקרב? זה באמת מה שאנחנו מעוניינים בו? אם כן, צריכים להיות לזה ביטויים מעשיים בתרבות שאנחנו צורכים. אלא מאי? יש איזה חולי סמוי של התנבנות בזרם הדתי-לאומי. כאילו שלא מקובל לעשות עניין מכל מיני דברים. התנבנות. בסדר, לא. קצת לא היה מעורב, אבל בסדר, בצד. פחות או יותר. לא, לא, לא רק סרטים מצוירים. יש איזה דברים לא צנועים, בסדר. יש דברים לא צנועים, אז אני רוצה עיניים. עם רווח. בסדר, נו, נכון. אתה מדבר עם בחור שהוא תורני, בחור רציני. על איזה סדרה? כן, ראיתי. ראיתי את הסדרה. ואני, נגיד ששמעתי שאני יודע מה יהיה שם. אתה אומר לו, איך אתה רואה דבר כזה? נחלה, אתה יודע, זה מדי פעם, זה לא, אני לא, זה לא בשביל זה אני רואה את זה. לא בשביל זה. בסדר, אז יש פה ושם, נכון. דיברתי פה עם כמה בחורים, משחקי הכס, רחמנא ליצלן, סדרה הכי נצפית בעולם. קיצור, מפאת כבוד המקום. כאילו לא מקובל להיות דוסי מדי. כאילו מי שמאוד מאוד מקפיד ומעלה את הפלאפון נניח לרמת סינון גבוהה, אז זה החרדלים. זה הדוסים. נו. והדבר הזה הוא רעה חולה שאין כמותה. שמקבעת אותנו בבינוניות ומונעת מאיתנו להתקדש ולקיים את החלומות שלנו. ולאפשר לתורה שאנחנו לומדים למלא את ליבנו באמת. הדבר הזה הוא ממש, הוא כואב מאוד. ורואים את זה בתוכנו המון. צריך ליצור איזשהו סטנדרט בדבר הזה. איזה תרבות אנחנו לא מוכנים לצרוך, כי זה לא תואם את השאיפות הרוחניות שלנו. להיות מוכנים להגיד את זה לעצמנו. אז זה ברמה לכאורה הפשוטה. אבל היא לא פשוטה. בבחינת תעשה טוב, שזה הדבר העיקרי, שם שמים את רוב הכוח באופן טבעי, אז העשה טוב מתחיל מהתשובה הגופנית, התשובה הטבעית. אנחנו חיים בדור שאי אפשר להתחבא מן הגוף. יש הרבה פסקאות ברב קוק, שהגוף נדרך, זולזל, במשך יותר מדי שנים. וכעת, כתנועת הקפיץ שמבקש את כל העוצמה שלו, הגוף דורשת שלו. ומי שבדור הזה מתעלה מהצרכים של הגוף שלו, הוא עלול למצוא את עצמו נופל בנגעים אסורים. לכן כדאי להעניק לגוף את העונג החיובי שלו הוא מייחל. צריך ללמוד להשתמש בגוף באופן חיובי. אם זה ספורט, לעשות על בסיס קבוע, ממש קבוע, פעילות גופנית, ספורט לסוגיו השונים, לתת לגוף את שלו, להרשות לו להופיע את העוצמה שלו, ואז הוא יירגע. זה כמו שעושים טיש, ועושים זה, ואוכלים, כדי לתת ליצר הרע את שלו, ואז אפשר להכניס את הקדושה. כך אומרים בחב"ד על זה שמביאים קצת דברים לתחביבים לפתח. היום בעיניי תחביבים זה כמעט במעמד של קדושה. הנה אני אומר את זה פה מול המצלמה, זה כמעט במעמד של קדושה, משום שיש המון כוחות של חיים שיושבים בלב, יש המון כישרונות בנשמות דור הגאולה. ואם הם לא יופיעו באופן חיובי, אז בהכרח השאיפה לעונג ולמיצוי יופיעו בנגעים אסורים. ואנחנו רוצים להפוך את הנגע לעונג. אי אפשר לעצור נהר זורם. אפשר לסלול ולחצוב לו נתיבים חדשים. לכן אני תמיד מספר, אני אומר לילדים שלי, איזה תחביבים שאתם רוצים, אני שופך את כל הכסף. אופניים, סקייטבורד, לא יודע מה, רולר בלייד, מכון כושר, אבקת חלבון. מה שאתם רוצים תיקחו. מצידי, ילד בגיל 10-12, כך, אני קונה לך אבקת חלבון, 3 קילו. רק תתאמן, רק תעשה משהו עם הגוף האדיר הזה, שמעוניין להופיע את עצמו באופן חיובי בדור של גאולה. אז קודם כל הגוף, זה ברמה הפשוטה, להרשות לו להופיע את עצמו באופן חיובי, באופן עוצמתי, שבזה משהו מאוד מרגיע, מאוד מאזן. את שאיפת העונג הטבעי שבלב. זה התשובה הטבעית, גופנית. זה ממשיך למימד של הרוח, להרשות לעצמנו לחיות חיים שההתנדבות היא חלק מרכזי מסדר יומנו. כל אחד ראוי שתהיה לו איזושהי התנדבות שבה הוא יוצא מעצמו ומעניק לזולתו. הרגע הזה שבו האדם יוצא מעצמו, זה מקור כוח לכל ההתמודדויות הרוחניות שלנו. כי השורש לכל הנפילות זה הנגיעה האישית. שאדם עסוק בעצמו יותר מדי. ואז הוא מרגיש שהוא חייב לענג את עצמו באופן אסור. אחרת כאילו לא, המפתח הוא לצאת מעצמי. זה מושרש בקבלה, בספירת היסוד. לא הזמן להאריך בזה. ספירת היסוד, שהיא כנגד איבר הברית, אומרת חוכמת הקבלה שספירת היסוד מתמלאת בחיות, רק שיש ברצונה להשפיע לזולתה, אל המלכות. אותו דבר איבר הברית בגוף האדם. מתמלא בחיות, רק כאשר ברצונו להשפיע לזולתו. וכאשר ישפיע, זהו. ובורא עולם ממלא את השפע כמידת ההשפעה. הרב החלבן מדבר על זה המון. בספרו החשוב, הקיצור עננו. הוא אומר שרוב הבעיות של הציבור הדתי, כל תחושת השעמום הרוחני שיש לנוער הדתי, איזה שעמום, כאילו שהדת איזה משהו משעמם. זה נובע מזה שאנחנו מזניחים את המשימות שלנו, את השליחות שלנו בדור הזה. והרי אנחנו רואים שאותו מתבגר שרץ למקרר כל 5 דקות כדי לאכול עוד משהו, הוא אותו מתבגר שכשהוא מזהה ערך שהוא יכול להאמין בו, אתה לא תזהה אותו, לא יהיה לו יום ולא יהיה לו לילה. הוא ימסור את הנפש על הערך הזה. ארץ ישראל, ילדים אוטיסטים, כל מיני דברים. אתה לא תזהה אותו. כשאדם ממלא את סדר יומו בהתנדבות, יש בזה איזושהי בחינה של עשה טוב, של עונג, של חיות, שמאפשרת לאדם לפרוץ לעוד הרבה הרבה דברים טובים. צריך להיות חלק מאורח החיים. זה יכול להיות נתינה בתוך הישיבה, מחוץ לה, אבל להגדיר את זה כמטרה. מטרה של עשה טוב ביצירת איזון. איזון וצמיחה רוחניים. השיא של מה שאני אומר במישור הרוחני, זה בדור שלנו צריך להוציא את כל התותחים הכבדים. להשתמש בכל התותחים הכבדים. כי אנחנו הולכים על חבל דק. כל יום הולכים על חבל דק. שער 50 בתומעה מתגבר, משום שהגאולה מתגברת. וככל שהאור שלה זורח, אז גם הצל שמוטל לצידה הוא גדול. והניסיונות הם גדולים. וידוע שהיום בשונה מדורות קודמים, התומעה הכי גדולה מציגה את עצמה כנאורות, כחוכמה, כחופש. למרות שכולם יודעים שהיא התומעה הכי גדולה. אבל אנחנו מתבלבלים בדבר הזה, והלב מתבלבל. לכן היום צריך להוציא את כל התותחים הכבדים, מה שאני מתכוון, בנוסף למה שנאמר, זה להשקיע המון באות שלנו בתורה. האות שלנו בתורה. אם היו דורות שבהם זו הייתה פריבילגיה, הרי שבדור הזה אי אפשר בלי זה. כל אחד במהלך שנות לימודו חייב לזהות את האות שלו בתורה. איזה לימוד מחיה את לבבו. איזה לימוד מעורר את הנשמה, מייצר רצונות קדושים. איזה לימוד? מה שאתה רוצה? הלכה, גמרא, חסידות, קבלה, לא יודע. מה שאתה רוצה? איזה לימוד? ספרים חומים, לבנים, צבעונים, ירוקים, ורודים. מה שאתה רוצה? מה מחיה את לבבך? אדם מזהה את האות שלו בתורה, כמובן, מתוך רכישת ניסיון, והוא לומד את המרחב, ברור. צריך להשקיע שם. שעה, שעתיים, 3 ביום, ולא להקשיב ללחץ החברתי הלימודי שמופעל מסביב לפעמים. לא להקשיב. יש לרב קוק פסקאות על הדבר הזה. ממש על הנקודה הזאת. באורות התורה, שאדם לא יקשיב ללחץ שיש מסביב. ויהיה נאמן לאות שלו בתורה. כי ישנם שיצאו לתרבות רעה עד כדי כך. משום שבדרכי לימודם בגדו בתכונתם האישית. בלימוד תורה. כך הרב קוק אומר. אז ברור שיש בהתחלה שלבים, יש עניין של היקף. אתה לא, עדיין לא יודע מה עוד שלך. לפעמים זה נובע מעצלות מחשבתית. ברור. אז אנחנו, יש לנו כאן, אפשר יש עם מי להתייעץ. ברור. זה לא ככה מה שבא לי, מה שהכי זורם לי. מתוך ברור אישי, מתוך מפגש עם המרחב, ברור. גם אחרי שאתה מזהה את האות שלך, אתה משקיע בדברים אחרים, גם ברור. למה? כי כוחות הנפש צריכים את החלקים השונים שבתורה, כדי להשלים את האישיות, וגם כדי לתקן את הבריאה, כמו שומע הרמח"ל בדרך השם. ברור. אבל יחד עם כל זאת, חייב להשקיע המון באות שלך בתורה. סיפרתי לחבר'ה שהייתה לי תקופה שיעורי, נפגשתי אז עם הספר דרך השם, ולא יודע, פתאום הרגשתי שזה משהו שהוא שונה מכל מה שלמדתי עד היום. ממש ככה הרגשתי מבפנים. וזה עשה לי ממש שיעורי תשובה. אמרתי, אף פעם לא הרגשתי ככה עם לימוד. ורגשי קודש, ולפעמים הייתי בוכה באמצע הלימוד. ממש בוכה. דמעות. ביום, לא בלילה. דברים בוכים גם ביום, זה בסדר. צריך לדבר על זה בנפרד, בשיחה אחרת. על סוגיית הבכי והרגשות. אבל, וזהו, ושאתה מזהה את זה, אתה משקיע בזה. כי שם הנשמה שלך יוצאת. כל מי שמזהה את הנקודה שלו ישקיע בה. ואל יבוש. אל יבוש. יכול לבוא להתייעץ, אבל... ואני מוסיף, דבר אחרון, שהצעתי את זה גם, היה לנו דיבור בעונג שבת, שזה הנושא של מקווה. יש לנו מקווה, פה ממש, ללא שום מאמץ. יש לנו מקווה. טוב, תגיד, זה לא מצווה, זה לא... כן, אבל התורה אמרה שלהיטהר מטומאה, זה רק על ידי מקווה. אז יש את הספר נקודות הכסף, מעריך בדברים על פי הקבלה, על פי הארי, על פי כל המקובלים הידועים, אבל טהרה היא נרכשת לאדם על ידי טבילה במים חיים. משום שקליפת החטא שעוטפת את האישיות ואת הלב של האדם בעקבות הנפילות, מה שנקרא רוח הטומאה, רוח הטומאה יכולה לעבור אך ורק בכניסה אל המים. כך גזרה חוכמתו התברך, שהרוח גם במציאות איננה יכולה להיכנס לתוך המים. לכן צריך לטבול כל גופו. ואפילו אם שערה אחת ככה, בולטת, לא עלתה לו. אומר הארי כי הרוח נאחזת בקצה, וכשאדם עולה היא חוזרת ומתלבשת, ואותמת את רגשי הקודש ואת רגשי הלב ואת זכות השכל והמחשבה. לכן אני אומר, תותחים כבדים, לא צריך להתבייש. כמה? כל אחד כמה שהוא יכול, כמה שהוא רוצה. מה אכפת לנו? להוסיף קדושה? להוסיף טהרה? לא כל דבר נרגיש מיד. לא כל דבר אמורים להרגיש מיד. אבל אנחנו נפעל את זה, כי אנחנו מעוניינים בטהרה. אנחנו מעוניינים בהכרעה, בהכרעה הפנימית הזאת. אז חברים, אנחנו לא נרשה למציאות לבלבל אותנו. בהליכה הזאת, על החבל, אנחנו לא ניפול לבינוניות, כי אי אפשר להיות בינוניים בדור הזה. זה דור גדול מדי מכדי להיות בינוניים בו. מי שבוחר בבינוניות, מוצא את עצמו מהר מאוד למטה. אז איך שאומר השיר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, כלומר לא לפחד לגדול, לא לפחד לקבל החלטות אמיצות, לא לפחד להתקדש, לא לפחד לקבל החלטות שיש בהם הקרבה, אבל יש בהם גם הזדמנות לקרבה. לחיים על פי הרצונות הכי אמיתיים שלנו. השם יזכה אותנו להיטהר ולהתקדש מתוך חיבור לחיים, בעזרת השם, על כבוד שמו.